אני רוצה להתרכז, להתמקד בנושא של מה גרם את המבול. בפסוק כתוב, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. וחז"ל בתורה שבעל פה הבינו שהלשון השחטה היא העבירה הכי חמורה שבעולם. השחטה, כוונתה היא עריות, גם עבודה זרה. אבל בפסוק שבא אחריו, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, הקדוש ברוך הוא מודיע לנוח שהוא החליט להשחית את העולם, ומדוע? כי מלאה הארץ השחטה מפניהם. נכון? זה מה שכתוב בפסוק? לא כתוב השחטה מפניהם, אלא כתוב כי מלאה הארץ חמס מפניהם. אז יש פה כאילו סתירה בין הרישא לסיפא, כי בפסוק הקודם כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה מיני נשחטה, כי השחית כל בשר. ואילו בפסוק כאן כתוב כי מלאה הארץ חמס. רש"י כבר מרגיש בבעיה הזאת, ואומר קץ כל בשר, ובסוף כי מלאה הארץ חמס, לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. אז המשמעות של רש"י היא, שלמרות שהם היו אשמים, ועברו עבירות יותר ויותר חמורות, ורש"י פותח קץ בכל מקום שאתה מוצא זנות, ועבודה זרה, אז מדובר על העבירות הכי חמורות שבעולם, ובכל זאת לא נחתם דינם אלא על הגזל. ורש"י הוא בעצם מבוסס על גמרא בסנהדרין בפרק החלק, בסוף מסכת סנהדרין. אומר רבי יוחנן, בואו וראה כמה גדול כוחה של חמאס, לא מדובר על עזה. שרי דור המבול עברו על הכל, על הכל, שימו לב ללשון של רבי יוחנן, עברו על הכל, כל העבירות הכי חמורות, ובכל זאת, אומר רבי יוחנן, לא נחתם עליהם גזר דינם, עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר כי מלא הארץ חמס מפניהם. אז כמה גדול כוחה של גזל, של חמס, ש... למרות העובדה שבני הדור ההוא, הדור המבול, בני נוח, בדור של נוח, הם היו אשמים בעבירות הכי חמורות, אף על פי כן, מה הביא את המבול? גזל, חמאס, חמאס זה גזל. הבאתי לכם פה על הדף הערה של התורה תמימה, בעל תורה תמימה. הוא בעצמו בעצם, בלי לשאול את השאלה, מתייחס ומתרץ את השאלה הזאת. וזה מה שמופיע למטה כאן, בעמוד א', לא, אין לכם עמוד א', לא. הנה פה עמוד א', אוקיי.
אז יש שני עמדים?
האוריגינל הוא בשני דפים. אוקיי. לא נתבאר למה באמת גדול כל כך כוחה של חמאס מכוחה של עריות. ועריות זה יהרג ועל יעבור. חמאס זה עבירה, אבל לא יהרג ועל יעבור. אפשר לומר, וכאן הוא מפעיל את הכלל של המדרש. המדרש אומר שכאשר העם השם בעבירות חמורות ביותר, יש משהו שיכול להציל אותם מפני העונש, וזהו השלום. הקדוש ברוך הוא מצהיר כשיש שלום ביניהם, אז הוא כאילו מוותר, הוא לא שם עין אפילו על עבירות חמורות. ולפי זה, בסוף העמוד, כל זמן שלא גזלו וחמסו, והיה שלום ביניהם, בשלב ראשון היה שלום ביניהם, לא נענשו. אבל מכיוון שפשטו ידיהם בגזל, דהיינו לא אכפת, אדם גוזל מחברו את הזכות שיש לו לממון שלו, אז כאן אין שלום, ולכן אין משהו להגן עליהם והקדוש ברוך הוא מביא את המבול עליהם. זה גורם למחלוקת ושנאה, ואז נשמו וננשו על כל עבירות שהיה בידם מקודם. אז אם כן, יש לנו גישה אחת בשאלה הזאת, מהו החומרה הזאת של חמאס, שבעקבותיה, בעקבות חמאס, הקדוש ברוך הוא החליט למחות את העולם, וזוהי הגישה של בעל תורה תמימה. אבל נדמה לי שיש כבר תשובה לשאלה הזאת בדברי הרמב"ן, אולי 1,000 שנים לפני התורה תמימה. מה כתוב ברמב"ן? הרמב"ן אומר ככה, חמאס הוא הגזל והעושק, ונתן, הקדוש ברוך הוא נתן לנוח טעם, זאת אומרת הסבר של חמאס, שזהו מה שגורם בסופו של דבר להשחתת העולם, ולא הזכיר השחתת הדרך. כלומר, הם השחיתו את דרכם על הארץ. את זאת, הקדוש ברוך הוא השמיט. הוא לא הזכיר את זה בכלל לנוח. עכשיו, בין המילה הדרך והמילה הבאה כי, נדמה לי שיש שאלה, למה? למה באמת הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את השחתת הדרך, השחיתו את עצם הטבע שלהם, ועשו עריות וכו' וכו', אלא כל ההדגש הוא על מה? על החמאס. אומר הרמב"ן כי החמאס הוא החטא הידוע והמפורסם. חמאס הוא מפורסם, כאילו כל אחד יודע שחמאס הוא חטא, הוא נגד רצונו יתברך, נכון? כל אחד יודע זאת. עדיין חסר משהו ברמב"ן, אבל נדמה לי שבהמשך הוא מוסיף כמה מילים חשובות. הוא מצטט את הגמרא שהזכרנו ליאל של רבי יוחנן בפרק החלק. רבותינו אמרו שעליו, דהיינו על החטא המפורסם הזה של חמאס, נתחתם גזר דינה. ואתם, ונדמה לי שפה הרמב"ן מתייחס באופן ישירות לשאלה הזאת, מה כל כך חמור באיסור הזה של גזל של חמאס, שעל האיסור, על העבירה הזאת, נחתם גזר דינם. ותם, מפני שהוא מצווה מושכלת. כלומר, משמע שדיברנו לי אל, שהיא חטא, שהוא חטא ידוע ופורסם, למה? מה גורם לפרסום הזה, שכולי עלמא כולי כל העולם יודע מהחטא ומכיר את החטא, כי היא מצווה מושכלת. היא מובנת על פי שכל, ואין להם בה צורך לנביא מזהיר, לנביא שיזהיר אותם. כלומר, בשאר המצוות, אני צריך שהנביא יבוא בשם השם, יגלה לנו שזה נגד רצונו, ויזהיר אותנו על העבירה הזאת, אבל בנוגע למצווה מושכלת, שהיא מובנת על פי שכל אנושי, אז כאן הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד ורואה בעבירה הזאת חומר יתר. עכשיו מאוד מעניין מה שכתוב פה ברמב"ן, שבנוגע לגזל, המצווה הזאת היא מושכלת ואין צורך לנביא להזהיר אותם. מעניין שכמה מאות שנים לאחר הרמב"ן, היה פילוסוף להבדיל גרמני שהוא חקר בנושא של מה שנקרא בלועזית categorical imperative. זאת אומרת, האם יש בעצם איזשהו חוק שאפשר להוכיח אותו על פי היגיון? ואחרי שהוא עשה עבודת מחקר גדולה מאוד, הוא הגיע למסקנה שיש רק שני חטאים שבעולם שהם מובנים על פי שכל. א', רצח, וב', גזל. הוא מוכיח ששתי העבירות הללו הן כאילו עוקרות את עצם החברה על כל פנים, אני עדיין לא שבע רצון באופן אישי, אני רק מגלה לכם שאני עדיין לא מבין את עומק הדברים, הכוונה של הרמב"ן. אוקיי, יש מצווה שכלית, אבל הקדוש ברוך הוא גם גילה דרך נבואה עוד עבירות. למשל, כל שבעת העבירות של בני נוח, כולם נלמדו מאדם הראשון. והחז"ל בפרק חלק בסוף סנהדרין, דרשו כל הפסוקים כדי ללמד אותנו שגם אדם הראשון נצטבב ונזהן, הוא קיבל את ההתראה לגבי כל אותם שבעת עבירות. אז אוקיי, אני צריך שהקדוש ברוך הוא יגלה אותם. זה לא מובן מאליו באופן שכלי. אבל מה בכך? למעשה, בסופו של דבר, הם חטאים ידועים שמוכרים, אם על ידי נבואה ואם על ידי השכל. אתם מבינים מה קשה לי? עדיין אני לא תופס את עומק הכוונה של הרמב"ן, שלכן, כיוון שזו מצווה שכלית וידועה, מפורסמת, אין בו צורך לנביא להזהיר אותם, לכן יש פה חומרה יתרה. קצת להסביר את זה בתוספת ביאור. אז נדמה לי שהמושג הזה של מצווה מושכלת ברמב"ן מופיע כמה פעמים ברמב"ן, וגם בתחילת פרק ו', שהוא הפרק שפותח את פרשת נוח, אבל פרשת נוח פותחת בפסוק י"ב. מה בא בסוף פרשת בראשית, בפרק ו', אותו פרק? התורה מספרת, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני אלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומר הרמב"ן, מה כאן החטא של בני אלוהים, שראו את בנות האדם וכו', ויקחו להם נשים? אז בתחילת הדברים, הרמב"ן מתייחס לסדר של פרק ו'. כי אם אנחנו אומרים שפרק ו' בספר בראשית הוא הפרק של המבול, אז מדוע הפרק הזה פותח עם הסיפור של בני אלוהים שלקחו את הנשים הללו? אומר הרמב"ן, כאשר הזכיר הכתוב נוח ובניו, ורצה להתחיל בעניין המבול, לאחר ש... התורה, אפשר לפתוח את החומש ולראות בפנים שהתורה מספרת על נוח, ונוח מגיע לשנת 480 שנה, ואז מיד החלו בני אדם לרוב, החלו לחטוא, ועמדו בחטאם ימים רבים עד שהיה נוח בן 480 שנה, ואז גזר עליהם הקדוש ברוך הוא שלא ידון רוחו בהם לעולם, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יסבול אותם לעולם, אלא יגיע איזשהו קץ, אבל יאריך עוד להם שנים עד שתמלא שעתם. כלומר, החטא של דור המבול מתחיל עם הסיפור של בני אלוהים שראו את בנות האדם והתאהבו בהם, והיה להם תאווה להם, והם לקחו אותם לנשים. הקדוש ברוך הוא ראה בזה תחילת הירידה והכישלון והקלקול של דור המבול. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני עדיין מוכן לסבול אותם עד שתמלא שעתם, עד שהחטא יגיע למצב של בלתי נסבל. ואז גזר עליהם הקדוש ברוך הוא שלא ידעו רוחו בהם לעולם, הוא לא מוכן לסבול את זה עד אין סוף. עכשיו הרמב"ן שואל, מה היה בעצם החטא הזה ביסודו של בנות אלוהים, של בני אלוהים שראו את בנות האדם? והתורה מספרת כי טובות הנה וכולי, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומר הרמב"ן, כי טובות הנה, כי תראה חמור שונאך, כי יקרא שח כאן ציפור לפניך, כאשר הנה טובות, ייקחו אותן להם לנשים באונס. אז הרמב"ן מוסיף פה מילה אחת חשובה, שהם, בני אלוהים, לקחו את הבנות האלו באונס, נגד רצונם. וסיפר הכתוב החמאס, זאת אומרת, התורה מוסיפה עוד שלוש מילים. מהי התוספת הזאת של מכל אשר בחרו? חמאס. שוב פעם הרמב"ן חוזר לנושא של חמאס, אז החמאס מתחיל בתחילת פרק ו', כשנוח היה עדיין צעיר במרכאות כפולות, בתחילת התהליך שבסופו של דבר הוביל לידי החלטת הקדוש ברוך הוא להשחית את העולם, וסיפר הכתוב החמאס ואמר עוד מכל אשר בחרו. מה זה מכל אשר בחרו? מי היו הבנות האלו? הם לא היו רווקות פנויות, אלא להכניס הנשואות לאחרים. דהיינו, הם לקחו באונס נשים שהיו נשואות לאחרים. זהו חמאס. אבל לא הזכיר הכתוב האיסור בהם בפירוש, ולא נגזר עליהם העונש רק על החמאס. הרמב"ן אומר שלמרות שיש פה איסור של אשת איש, שוודאי הוא איסור חמור ביותר, יהרג ואל יעבור, הקדוש ברוך הוא בתורה לא הזכיר את האיסור הזה בפירוש, אלא הקדוש ברוך הוא הזכיר את אותו חטא, או בוא נגיד בחינה מסוימת של החטא של הרעיות, שהביאה בסופו של דבר לגזר דין עונש מוות. ולא נגזר עליהם העונש רק על החמאס, לא על אשת איש. לפי שהוא, דהיינו חמאס, עניין מושכל איננו צריך לתורה. שוב פעם, הרמב"ן חוזר לנושא הזה, לזהות את חמאס כדבר שמושכל מאליו, מובן מאליו, ואני לא צריך תורה לחדש את האיסור הזה, אז הם לקחו נשים של אחרות, של אחרים, דבר כזה הוא חמאס, והוא נגד השכל, והוא שהביא את גזר הדין וגזר העונש. אז יש כאן עקביות ברמב"ן, הרמב"ן אומר שכל הפרשה הזאת של מבול שפותחת, מתחילה עם הסיפור של בני אלוהים שראו את בנות אלוהים, כל זה הוא חמאס. ומה החומרה של חמאס לעומת עריות? הרי באופן אינסטינקטיבי היינו כולם מסכימים שוודאי שעבירה של עריות היא הרבה יותר חמורה מחמאס, מגזל, אבל לא. כיוון שחמאס הוא דבר מושכל, אז לכן הוא יותר חמור להביא את גזר הדין של עונש. דרך אגב, הרמב"ן פה הוא קצת מחודש לעומת מה שראינו ליאל. כי ליאל ראינו ברמב"ן שלא נגזר דינם, סליחה, לא נחתם עליהם גזר דינם. שם מדובר על חתימת הדין. כמו למשל בשבת יש לנו מלאכת מכה בפטיש, כן? יש לך תהליך, לאט לאט אתה מגיע לקראת הסוף, הסיום הוא נקרא מכה בפטיש. אז חיתום הדין, דהיינו המכה בפטיש, הוא החמאס, שהוא מצווה שכלית. אבל לא כתוב ברמב"ן שעצם הגזר דין הוא בגלל החמאס. אבל פה ברמב"ן הוא לא מתייחס לחתימת הדין, אלא לעצם גזר הדין, העונש הוא על חמאס. נפתח את הדף, לדפתי פולד ב'. אז אני רוצה לעיין במושג הזה של עבירה שכלית. מה שיש לנו עוד 15 דקות או כמה דקות? אוקיי. בפסוק בשגם הוא בשר, הרמב"ן מביא את פירושו של רש"י ודוחה אותו, הוא מביא פירושו של האבן עזר ודוחה אותו, והנכון בעיניי, כי יאמר, הקדוש ברוך הוא הצהיר, לא יעמוד רוחי באדם לעולם, אני לא מוכן לסבול את האדם עד אין סוף, את הקלקול של האדם, בעבור, למה הוא לא סובל את האדם, והרמב"ן מפרש שבשגם זה שגם, שגם האדם הוא בשר, כלומר האדם הוא גופני, ככל בשר הרומס על הארץ, עוף, בהמה וחיה. אז מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? הרי האדם הוא בסופו של דבר גוף, הוא כמו כל שאר בעלי חיים, חיות, עופות, בהמות, שכולם הם גוף. אז מה היתרון שיש לאדם? איננו ראוי להיות רוח אלוקים בקרבו, כל זמן שהאדם הוא שווה כמו הבהמות, והוא גופני, לא שווה לקדוש ברוך הוא לסבול את האדם, להמשיך ולתת המשך לחיותו של האדם, כי בסופו של דבר הוא בהמה. מה נפקימין? מהו ההבדל בין אדם שהוא גוף לבין בהמות? העניין לומר כי אלוקים עשה את האדם ישר להיות כמלאכי השרת בנפש שנתן בו. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? מה מיוחד באדם? הרי בסופו של דבר הוא גוף, הוא בשר, כמו כל בעלי חיים. אז לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? מה יש לאדם איזה יתרון לעומת, בהשוואה לבהמות? אז מדוע ראוי להיות רוח אלוקים בקרבו? אלא משום שיש לאדם מיוחדות. מהו המיוחדות של האדם? רבותיי, מהו המיוחדות של האדם? בדיוק, שיש לו נפש והוא יכול להגיע להיות כמלאכי השרת. הפוטנציאל של האדם לעומת הבהמה הוא עצום. הוא יכול להגיע לעליונים, לדרגה של מלאכי השרת, משום שקדוש ברוך הוא העניק לו נפש.
נפש גם כתוב לבהמות, בכל התורה.
רוח אלוהים.
נדמה לי שהמילה נפש יש לה כמה משמעויות. אני חושב בהקשר הזה, הנפש של האדם שונה באופן יסודי מהנפש של הבהמה. כן, הוא נפש אלוקי. והנה נמשך, מה עשה האדם? בסיפור הזה של בני אלוהים שראו את בנות האדם, הוא נמשך אחרי הבשר. ובתאוות הגופניות, ונמשל כבהמות נדמו, זה פסוק בתהילים. ולכן, הקדוש ברוך הוא מצהיר, כאשר האדם מגיע לשפל הדרגה הזאת, שהוא כולו בשר, הוא כולו תאווה גופנית, אז הוא בעצם כמו בהמה. ולכן לא ידון עוד רוח אלוקים בקרבו. הקדוש ברוך הוא מסיר את רוחו מעת האדם כי הוא גופני. כל זמן שאדם יש לו את הנפש, יש לו את העליונות של הנפש על הגוף, הגוף בעצם נמשך על ידי הנפש, הנפש שולטת על הגוף, אז האדם הוא מיוחד והוא כמו מלאכי השרת. אבל אם האדם נותן לגוף להשתלט עליו, דהיינו שהוא כולו גופני מלא תאוות, וכל ההתנהגות שלו היא נקבעת על ידי מה? על ידי הבהמיות שלו, הגופניות שלו, אז נמשל כבהמות נדמו. אז מה הרווחנו פה? לשם מה אנחנו בראנו את האדם? אין פה הצדקה לעצם חיותו של האדם. מגיע לו כיליון. וכל זה לא רמב"ן לשיטתו, כאשר הרמב"ן בתחילת התורה מפרש את מה זה ויאמר אלוקים נעשה אדם. הרי שאר המפרשים, רש"י ביניהם, הם מפרשים את המילה נעשה, שהקדוש ברוך הוא, זה על פי המדרש, פנה למלאכי השרת נעשה. זאת אומרת, השותפות כאן היא בין הקדוש ברוך הוא לבין מלאכי השרת. הרמב"ן לא פירש ככה. איך הרמב"ן הבין את המילה נעשה? אומר הרמב"ן, הפשט הנכון במילת נעשה הוא, מפני שכבר הראית לדעת, כי אלוקים ברא יש מאין ביום הראשון לבדו, ואחר כך, בשאר ששת ימי המעשה, מן היסודות, כל מה שנברא מיום א' והלאה, ואלף לא בכלל, כי זה בריאה, זה כולו יצירה ועשייה. עשייה, דהיינו, יסודות וצירופם של יסודות. למשל, מה הוציא את שרץ המים? הקדוש ברוך הוא הסיר ישרצו המים. המים הוציאו את השרצים של המים, של הימים. ומאמר בבהמה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את הבהמה? תוציא הארץ. כלומר, הארץ עצמה היא הוציאה את הבהמה. אמר באדם נעשה, דהיינו שיתוף פעולה, בלשון רבים, כלומר, אני והארץ הנזכרת, בפסוק הקודם לגבי יום החמישי, בריאת, מתי נברא הבהמה? ביום שישי. בבריאת הבהמה כתוב, והארץ, תוציא הארץ. אז נעשה, בפסוק הבא לגבי אדם, היינו אני והארץ. יש פה שיתוף פעולה, שותפות של הארץ, ואני יתברך, כן, הקדוש ברוך הוא. מהו השיתוף פעולה?
חומר
ורוח. בדיוק, שתוציא הארץ הגוף מיסודה, כאשר עשתה בבהמה בחיה, כלומר, מבחינת הגוף, אדם הוא בעל חי, אינו שונה משאר הבהמות והחיות, והארץ מוציאה גם את הבהמה וגם את האדם, האדם בתור גוף, הוא יצירה של הארץ, אבל תכתיב ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן עבדה וייתן, מה הקדוש ברוך הוא שיתף פעולה, מהו השותפות שלו, נתן הוא יתברך הרוח מפי עליון, אז בעצם האדם הוא צירוף, הוא תרובת, מה?
בהמה מובחרת.
כן, הוא תרובת של שני גורמים. יצירה המורכבת משתיים. מה עם השתיים? הגוף של האדם שנוצר על ידי מה? על ידי הארץ. והנפש, הרוח של האדם, שהגיע מפי עליון, ויפח בפיו נשמת חיים. אז כאן המילה היא נשמה. ואמר בצלמנו כדמותינו, שוב פעם בלשון רבים, כי ידמה לשניהם. האדם הוא בעצם דומה גם לארץ, דהיינו לבהמות, וגם למלאכי השרת לעליונים. במתכונת גופו, אז למי הוא דומה? לארץ, אשר לוקח ממנה. כן, כתוב, עפר מן האדמה. וידמה ברוח, אבל הצד הרוחני של האדם, כי יש אדם שתי בחינות, ברוח עליונים, הוא דומה לרוח עליונים. עליונים, הכוונה היא שמיימים, דהיינו המלאכי השרת. שינה גוף, מבחינת הרוח שיש באדם, הוא לא גוף ולא תמות. אין מיטה, משום שבעליונים יש אין סוף. ואמר בכתוב השני, בצלם אלוקים ברא אותו, לספר הפלא אשר נפלא בו. מהו הפלא הגדול של יצירת האדם, לעומת שאר נבראים, משום שיש בו רוח, לא רק גוף. החיבור הזה בין רוח, אתם כולכם מכירים את ההערה של הרמו על הברכה שמברכים לאחר שמשתמשים בשירותים, אז איך כתוב שם? ברוך אתה השם, רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. אומר הרמו, מה זה מפליא לעשות? מהו הפלא? הפלא הוא שאדם הוא גופני והוא גם רוחני, ועצם הדבר ששניהם קיימים בבת אחת ביחד, ויש חיבור בין הגוף ובין הרוח, זהו הפלא הכי גדול. אבל אין ספק שהרמב"ן מתכוון להסביר לנו למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. מה בסופו של דבר המטרה שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה האדם מיועד לעשות ולהגיע לאיזה השגה הוא צריך להשיג משהו מעל ומעבר לבהמות. כלומר, שהצד העליון שבאדם, הרוח שנתן בו הקדוש ברוך הוא, הנשמה, היא תשתלט על הגוף. אבל ברגע שהגוף משתלט על האדם, אז האדם הוא מה?
בהמה.
בסופו של דבר הוא בהמה. כי הארץ הוציאה את האדם. עפר מן האדמה, הוא בהמה, הוא גוף, ומגיע לו מוות. ונדמה לי שהרמב"ן למד כך את פרשת עץ הדעת, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תומת על דעת רבותינו אלמלא שחטא לא מת לעולם. כלומר ביצירה השורשית האוריגינלית של הקדוש ברוך הוא במחשבה של השם אדם היה צריך להיות לא בן מוות לא בן תמותה אלא שהוא חי לעולם כי הנשמה העליונה נותנת לו חיים לעד. אבל מה קרה פה? איך כתוב בפסוק אצל חווה כתוב כי טבע היא לעיניים, היא נמשכה אחרי הטבע של העיניים, ולכן היא חטאה ואכלה מעץ הדעת. אז כאן שוב פעם, מה שולט על מה? הגוף והתאוות שולטים על הרוח, על רצון השם, על הצד העליון והרוחני שבאדם. אם כן, מגיע לו מוות. כי בעצם הוא בהמה. זוהי שיטת הרמב"ן. אני אסיים את הדברים, ראיתי פה בספר אחד שנקרא שלמי נחום, שראיתי מלפני הרבה שנים, הוא כותב ככה. הוא כותב, מה זה עבירה מושכלת? ולמה היא כל כך חמורה? אז הוא כותב ככה. אדם שעושה עבירה, אפילו אם היא חמורה, הקדוש ברוך הוא עדיין סובל אותו ולא מביא לו כיליון משום שהקדוש ברוך הוא מצפה שהוא יחזור בתשובה. אבל מה מביא את ההחלטה הסופית של הקדוש ברוך הוא להביא את האדם לכיליון? אם יבטל האדם את תכליתו, מה פירוש תכליתו? ותכליתו הכוונה היא שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. ובכך שתאוותיו הגופנית ישתלטו עליו, הרי שביטל את כל סיבת בריאתו. הוא לא מצדיק את עצם הבריאה שלו, כי הוא הפך את עצמו, הוריד את עצמו לדרגה של בהמה שהארץ הוציאה אותה. וממילא כשאין טעם לבריאתו, גזר על עצמו כיליון. בעצם האדם הביא על עצמו כיליון. כי לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, מה היה התכלית של בריאתו? כדי שהוא ישתלט על הגוף. ואם הוא לא שולט על גופו, אז ממילא אין טעם ואין סיבה ואין הצדקה לעצם בריאתו וקיומו. אז הוא מביא על עצמו כיליון. נמצא שהכיליון אינו משום חומר עבירה שעשה, אלא משום שביטל את תכלית בריאתו. וזה מה שהרמב"ן מתכוון לומר שחמאס הוא עבירה מושכלת, וזה הביאה, זאת הביאה בסופו של דבר את הכיליון. כי הנה הנשמה נקראת נשמה המשכלת. הרבה פעמים הרמב"ן מתייחס לנשמה כמושכלת, ועיקר משכן הנשמה נמצא במוח, בשכל. ובאמת כל עבירות שיעברו בני אדם יש להם להיענש לפי חומר עבירה, והקדוש ברוך הוא סובל את האדם ומצפה שהוא יחזור בתשובה ולא מביא עליו עונש של כיליון, כיוון שעדיין לא ביטל את תכליתו בעולם. אבל כשעברו עבירות מושכלות שהשכל מחייב אותם גם בלא ציווי השם, ומה זה השכל? השכל הכוונה היא הנשמה. ובזה התבטל כוח נשמתם. ממילא אם הוא ביטל את העבירה, את המצווה המושכלת, הוא בעצם ביטל את נשמתו, אז מה הוא בסופו של דבר? הוא הוריד את עצמו, הופך את עצמו לבהמה. כי אין לו נשמה, נפש המושכלת. ואם הוא לא שומר ולא מקיים את המצווה המושכלת, אין לו נשמה, הנשמה היא עכשיו... היא תפלה לו, הגוף שולט על הנשמה. ואם הוא לגמרי נמשך אחר גופו ואין לו שכל, אין לו נשמה והוא גוף, אתה עם עין, אין חילוק בינם לבין בהמות, נפשל כבהמות ידמו, ועל ידי שביטלו את תפקידם העיקרי משושו, יבוא כיליון עליהם אליו, כיוון שאצלם התבטל עיקר תחילתם בבריאתם. אז אם כן, בואו נסכם, מה שלמדנו פה זה חידוש נפלא, על פי דברי הרמב"ן בכמה מקומות, צירופם יחד, למה הקדוש ברוך הוא חתם דינם של דור המבול. על החמאס, אומר רמב"ן, שהיא מצווה מושכלת, דהיינו שהם עקרו מעצמם, לאחר שהם נמשכו אחרי הגוף, והתאוות של הגוף לגמרי, אז הם בעצם ביטלו את עצם תפקידם של שם זה, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, דהיינו העליונות של הרוח על הגוף, וכאן הם הגיעו להפך. יהי רצון שנזכה באמת ללמוד את תורתו יתברך, ולעיין בדברים, ותמיד לחדש חידושים ולראות הסתכלויות חדשות במה שלמדנו מימי ילדותינו. שבת שלום לכולכם.
Then it's all the right around. Then it's all the right around.